אנחנו באורות התורה, פרק ו', סעיף ו'. הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה. בונים אותה בחלקיה, באותה צורה שהיא קבועה מעצם טבעה. כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה. והעיונים העליונים, הגיון הדיות, השירה והתעלות הרוח, הם אווירה של הנשימה אשר לנשמה. כל מה שיהיה האורגן מחולקל במזון יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שהאוויר הטהור משפיע עליו. כאן מתייחס הרב להבדל בין הלימודים המעשיים, כלומר בעיקר לימודי הלכה נקרא לזה, הלכה למעשה, הלכה בכלל, לבין הלימודים העיוניים, העליונים. לא עיון הלכתי, שהוא גם כן יכול וצריך להיות מעמיק ודויק, אלא העיונים העליונים של הגיון הדיות, השירה והתעלות הרוח. וכל זה לנשמה. לא לאישיות שכוללת נשמה ורוח ונפש וגוף, אלא לנשמה עצמה. אם כן, צריך כאן להתייחס למהות העניין שעליו, זהו הנושא העיקרי, הנשמה. כיצד הנשמה ניזונה, כיצד היא נושמת, כן? במשל כמובן. כן, ובכן, הנשמה היא הדרגה העליונה מבין שלוש הדרגות מעל הגוף עצמו, כן? נפש, רוח ונשמה. כאשר נפש היא החיוניות הגופנית, הפשוטה, אפשר להגיד אפילו כמעט הביולוגית. הבסיסית והרוח, אלה עניינים של פירות המאמץ התבוני והמוסרי והרגשי. והנשמה היא הדרגה העליונה, היא השורש האידיאלי, זו האידאה של האדם. כלומר, אילו האדם היה ממצא ב100% את כל כישוריו וכישרונותיו ויכולותיו, אז אפשר היה להגיד שהוא זהה לנשמתו. כמו שיש באופן הפשטני ביותר אידאה של משולש, ואילו היה במציאות משולש כזה, שהוא לגמרי ללא כל חספוס וללא כל, אלא רק, אז הוא היה האידאה של המשולש. אז זאת בעצם האידאה של האדם. הצד הגבוה ביותר, שזה גם השורש לרוח ולנפש ולקיום הגופני. כך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז הוא הולך ומסתגל למציאות הגשמית, המוגבלת עדיין, זו שבהתפתחות איטית והדרגתית וגם מפותלת. זו המציאות הרגילה. בדברי תורה יש שני הצדדים האלה. הצד הרוחני העליון, העיונים העליונים, בגיוונם, שכולל גם שירה והתעלות והיגיון, הגיון הדיון. ויש הצד המעשי, שהוא המגע והקשר עם המציאות כמו שהיא, המציאות. על כל מגבלותיה וגבולותיה. כי גם המציאות הזאת, למרות שהיא מוגבלת, למרות שהיא רק בתהליך ההתגלות שלה, ההתפתחות שלה, גם היא צריכה כוחות חיים ויחס ראוי. הנשמה היא מצד אחד, כמו שאמרנו, האידאה של האישיות, ומצד שני היא זו שהיא שורש האישיות. על פי מצבה של האישיות בעולם, במציאות, כך בעצם עוצמתה של הנשמה. עוצמת קיומה. אם האישיות לא קשורה למציאות, רק סובלת, מבולבלת, נבוכה, בעצם נשאלת שאלה מאוד גדולה על נוכחתה של הנשמה כאן, כי בשביל מה צריך אותה? להחיות מציאות לא טובה, מציאות מאוד מבולבלת, מאוד נבוכה ומאוד מתייסרת. כן. מתי היסורים והמבוכה באים? שהאדם, האישיות, לא יודעת איך להתקשר נכון על המציאות. מה הן נקודות המגע הנכונות, נקודות הקשר? וממילא עצם המגבלות של המציאות הן מביכות ומייסרות ומענות את האדם. הוא לא, אין לו עוגן, אין לו קביעות, אין לו יציבות. לימודים מעשיים של תורה שהם הקודש שמסוגל להצטמצם ולהתמקד לנקודת אחיזה מאוד ברורה של הזמן, המקום, האדם, הם אלה שמעצימים את קיומה של הנשמה. ככל שיש יותר ויותר נקודות כאלה, ככל שהדרך להתקשר עם העולם כמו שהוא, אפילו שהוא עוד לא מושלם, אבל שאפשר להתקשר איתו ולהיות יציב בו, כך לנשמה יש יותר ערך, מפני של האישיות יש יותר מקום ויותר פעולה. זה הבדל בין אדם שמוטל לים סוער והוא לא יודע לשחות, והוא לא יודע, לא מתמצא, לבין אונייה חזקה, מסודרת, שם הרב החובל והמלאכים כולם יודעים איך להשתמש, והם יכולים לנווט את עצמם גם בים הסוער עוד לפני שהגיעו ליעדם. ולא רק לנווט את עצמם, לפעמים גם להפיק מזה הנאה ועונג, בין שהוא אינטואלי שמצאו פתרון איך לשוט יותר טוב, ובין שלפעמים גם מזג האוויר, הים רגוע, השמש זורחת, ואפשר אפילו לרחוץ בים, ואפשר לדוג דגים וכו'. אני אומר את המשל הזה מפני שהים הוא מאוד מתאים לאותה אי יציבות בסיסית, לזה שאנחנו בדרך. זה לא המקום הרגיל שלנו, כן, הנשמה מרגישה מאוד את אי היציבות של המציאות. אבל הלימודים המעשיים הופכים את אי היציבות הזאת, שמסוגלת להיות כואבת ומביכה, למשהו שמוצאים בו יציבות. כי מבינים את המצב הזה, יודעים איך לנווט, יודעים מה לעשות, יודעים כיצד להתקדם, ולא רק מתטלטלים מצד אל צד. וזה עצמו מביא גם את התועלת וגם את ההנאה מהחיים. לכן הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה. כלומר, שהם בונים אותה בחלקיה באותה צורה שהיא קבועה מעצם טבעה. היא קבועה מעצם טבעה בתור השורש של הקיום האנושי האידיאלי. וכמו שהיא, השאלה אם יכולה לעמוד במציאות הזאת או לא. כיוון שהיא מוצאת את מזונה, היא מוצאת את נקודות האחיזה המועילות שלה במציאות, על ידי הלימודים המעשיים, שמאפשרים לאדם לבטא ולגלות את הקודש גם בתוך עולם מוגבל, וגם בתוך עולם שההסתר רב בו ושהצללים מרובים בו גם כן. אם מוצאים, אז זה מהמזון, זה בונה את הערך של הנשמה. כיוון שזה בונה את ערך הקיום. וככל שלומדים טוב יותר, מבינים טוב יותר. אז לא רק מסוגלים להיאחז ולהמשיך להתקיים, אלא אפילו לקדם את המטרות הנעלות והאידיאליות יותר בתוך המציאות. לכן זה בונה את הנשמה, בונה במובן זה שהופך אותה ליציבה יותר ובעלת ערך. כלפי מה? כלפי האישיות כולה, הרוח, הנפש והגוף וקיומה בעולם. כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה. הגבייה קיימת, כן, הנולד. אדם נולד עם השלד שלו ועם השרירים שלו. הוא צריך מזון כדי שמה שיש, א', יתקיים, ב', יגדל וימשיך להיות בריא. אם אין, אז למרות שהוא נולד עם מה שהוא נולד, אם לא יהיה מזון, אז חס וחלילה, הכל ירס. כך הלימודים המעשיים לנשמה. לימוד מעשי. המעשים עצמם הם כבר נוגעים, כן, כאשר אדם בפועל עושה את המעשה, אז זה נוגע לגוף ולנפש ולרוח. כיוון שהמגע הזה עצמו הוא כבר מעשיר את האדם עם עוד תחושות וחוויות ותובנות, אבל הלימוד שהוא רוחני בעיקרו, רק שהוא מכוון אל המעשה, לגדרי החיוב של אותו המגע עם המציאות ולהבנה של איך המעשה יהיה הטוב ביותר והראוי ביותר והמהודר ביותר שהוא יכול להיות. אז הלימודים הם מזון הנשמה. לצד זה, העיונים העליונים, עליון הדיות, השירה והתעלות הרוח. הרוח ניזונה גם מהמגע עם המציאות דרך המעשים, אבל היא גם מתעלה לאט אל הנשמה עצמה. הם כל אלה, העיונים האלה וההיגיון והשירה, הם אווירה, כלומר האוויר של הנשימה אשר לנשמה. לא אגב, נושמת אוויר. חוץ ממה שהיא אוכלת, שוב, כלומר, זה משל, כמו שאדם מוכני, כך. כל מה שיהיה האורגן, כלומר, האורגניזם, המחולקל במזון יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב, שהאוויר הטהור משפיע לה. כלומר, מתי אדם יכול להנות מן האוויר הטוב, חוץ מזה שהאוויר בכלל אי אפשר בלעדיו. אבל מתי גם נהנים ממנו? מתי היא הופך להיות שפע? כאשר אדם הוא בריא. אם הוא לא חס וחלילה חולה כחוש, אז קשה לו אפילו לנשום. ומכיוון שקשה לנשום, מצבו נעשה יותר ויותר רע. זה המשל. בנמשל, אומר הרב, המטרות העליונות ש מושגות על ידי העיונים העליונים, עליון הדיות, השירה, וכל זה התעלות הרוח. כלומר, יש שתי מטרות בקיום בעולם. מטרה אחת זה להתקיים, לא לחדול, לא למות. מטרה השנייה, לקדם את הקיום הזה ואת העולם יחד. להפוך אותו לטוב יותר, לתקן עולם במלכות צדק. לתקן אותו לא רק מפני שהוא מקולקל, שזו המשמעות המודרנית יותר של הדבר לתקן, אבל לתקן במשמעות הקדומה זה להתקין, לכונן, להכין. כן? להתקין את העולם לגילוי המהות ה... אידיאלית ביותר שלו. אז כבר כשיש לו פגמים, יש, ויש בו פגמים ומגבלות, אז צריך גם לתקן את זה, מה אפשר, אפשר להעצים. שתי המטרות האלה, א', הקיום בעצמו, זה מושג על ידי הלימודים המעשיים. איך להעמיק ולשפר את האחיזה במציאות, את האחיזה של הקודש במציאות, שזה שייך לנשם. המטרה השנייה, איך מקדמים את המציאות כולה, יחד כמובן עם האדם מתקדם על ידי כך והכל. אלה העיונים העליונים, הגיון הדיות, השירה והתעלות הרוח. זה האוויר. מדוע זה משול לאוויר? מכיוון שזה בא לעומת המזון נניח שעוסקים בגידולו, הוא מוחשי, האוויר הוא פחות מוחשי, כלומר גם האוויר ממש, הוא ודאי מוחשי גם כן, אנחנו פחות מרגישים בזה, אבל ודאי מוחשי, אבל פה זה עניין של נמשל. הוא לא מוחשי במובן זה שהוא כאילו לא חלק מהעולם, הוא בא מאיזשהו עתיד גדול יותר, באמת מאיזשהו מצב אידיאלי, מאיזו מגמה אפשרית. וזה האוויר לנשימה של, של הנשמה. היא ניזונה כדי להתקיים ולהתייצב ולהתחזק, והיא שואפת אוויר, כן? כדי לגלות את שאיפותיה, כן? כלומר את מגמת התקדמותה. זוהי השאיפה. ואי אפשר לזה ולא זה. יש מי שמעדיף את השאיפות הגדולות, את הרעיונות העליונים. יפה מאוד. רק צריך לדעת שאם זה לא מחובר אל המציאות, אם לא יודעים כיצד נוכל להתייצב ולהתקדם, אז יהיו כל השאיפות הגדולות והאידיאלים הגדולים יהיו בבחינת דרוש וקבל שכר על עצם הדרישה בלבד. חיים בחלומות. ואלה חיים בלתי אפשריים אם אין, אם אין ממשות. לעומת זאת, אם מתרכזים אך ורק בחיזוק הקיום הממשי הקיים כבר ללא שאיפות, אז בגדול אין משמעות כל כך לקיום. אומר, בסדר, אני מתקיים, בשביל מה? בשביל להתקיים. ואז מה? בשביל להתקיים. זה דבר שהוא רחוק מלהיות נעלה, עליון. אין לו עתיד, יש לו הווה מתמשך. וזה לא מצב אנושי כל כך טוב. יש כמובן אנשים שונים שיש מי שנוטה יותר לצד זה, יש מי שנוטה יותר לצד זה, אבל באופן כללי, קיום אנושי לא יוכל להיות בלי שאיפה, בלי איזושהי ראייה יותר אידיאלית של החיים. באופן פרטי, באופן ציבורי, באופן עולמי, זה לא יוכל להיות. המשמעות היא בכך שאנחנו עושים משהו טוב ומיטיבים, ועל ידי כך משפרים במשהו, מתקנים במשהו את המציאות שהגענו אליה לפני כן. כן? נחתנו, נולדנו לתוכה. אבל כדי שנוכל באמת לעשות דברים טובים, להיטיב באמת לעצמנו ולזולתנו ולעולם, אנחנו חייבים להיות היטב מחוברים אל העולם. וזה רק על ידי המעשים והלימודים מעשים. אם אנחנו לא מחוברים, אז אנחנו נטעה גם בהגדרת השאיפות. נטעה בכל שיקול הדעת שלנו. ונעשה פעולות מיותרות. גם אם הכוונות הן טובות. אבל המציאות לא תהיה נכונה כל כך. ואז ממילא שוב הנשמה תישאר בלי האחיזה שלה, בלי קיום מטרת בואה אל העולם. כל אחד מאיתנו צריך לזכור את זה, גם אם הוא נוטה יותר לצד זה או לצד זה. כן.
אז למה זה בלימודים מעשיים
דווקא
לימודי ההלכה, אבל
לימודי התורה,
כל לימוד גם לא
תורני
שהוא מעשי?
נכון, נכון, בוודאי, רק מה? א', כל הלימודים המעשיים בכלל, טכנולוגיים, אחרים, יש להם נגיעה גם להלכה. מדוע? כי ההלכה מטפלת בכל כך הרבה נקודות מגע עם המציאות. המציאות הפרטית והמשפחתית והקהילתית והלאומית והאנושית ובחול ובשבת. אם נסתכל, אין ענף בכל סוגי המדעים המעשיים שאין לו נגיעה כלשהי, אין לו קשר כלשהו גם להלכה. מדוע? כי ההלכה מטפלת בעצם בשאלה איך מקיימים את המצוות. ומכיוון שהמצוות הן מרובות והן שייכות לכל תחומי החיים, לכל הרבדים של החיים, מן הפרטי עד הכלל האנושי, אז ממילא לא יכול להיות שלא יהיה קשר עם כל הלימודים. מדוע אני הדגשתי דווקא את זה? מכיוון שבענייני תורה, בענייני מצוות והלכה, הקודש הוא גלוי, וזה עניינה של הנשמה. עניינה של הנשמה זה להוליך את העולם אל הקודש. לכן, כי הנשמה עצמה היא קודש, באדם. היא כל כך קודש, שאי אפשר בכלל לפגוע בה, אי אפשר לטמא אותה. אי אפשר, כן? יש מדרג כזה שמצייר יפה רבי חיים מוולוז'ין בנפש החי. הוא אומר, התורה אומרת תיקרא את הנפש בעניינים מסוימים, חס וחלילה, כן? אבל הנפש אפשר שהיא תיקרא. את הרוח אפשר לקלקל, לא לגמרי לחרות אותה. הנשמה, הוא אומר, אפשר להתרחק ממנה. אי אפשר לפגוע בנשמה עצמה. כי המטרות הגדולות אי אפשר, אפשר רק להרחיק אותן, כאילו זה לא עכשיו, זה לא במציאות הזאת, לא באדם הזה. אמנם הנשמה באה לחיות אותו, אבל הוא קלקל כל כך הרבה דברים, הוא ניתק את עצמו, אז הוא ירחיק את הנשמה. הנשמה לא יכולה להתאמה, לא יכולה להתקלקל. מכיוון שזו המטרה, זה הקודש בעצמו. ביחס, יש קודש כללי יותר, אבל יש הקודש באופן של פרט, של נשמת העולם, גם העולם הוא פרט. גם נשמת האדם, בכל מה שאפשר להגדיר אותו, יש לו נשמה. כיוון שמה שאפשר להגדיר הוא גם פרט. כי הוא נכלל במשהו יותר גדול מזה. ולכל מה שיש לה איזה סוג של פרט, יש לו נשמה. ועל הנשמה יש גם דרגות. אבל זה כבר לא שייך לדרגה פרטית. ששם בוודאי, בוודאי, זה מין מקורות, מקורות החיים, מקורות השפע. המקור של זה כבר החיה והיחידה, זה כבר בעל. אבל נשמה זה כבר משהו מסוים. לכן אין ספק שגם מבחינת העניינים המעשיים, הלימודים המעשיים בכלל, אבל בוודאי שהקודש הוא גלוי יותר, אז מדובר על הלכה. וגם בעיונים עליונים, יש עיונים עליונים שהם לאו דווקא מתוך תורה. כן? הגיון הדיות. נו, לא חייבים להגות דיות דווקא בדברי תורה. ואפילו לא חייב להיות יהודי שעושה את זה, כן? וקשור לתורה. אבל בתורה מתגלה הקודש שבדבר. ממילא כל הדעות כולן, הגדולות, הנפלאות, העליונות, יהיו על ידי מי שיהיו. הם יהיו שייכים לשאיפות הגדולות. ועל זה כבר אמר, כבר ניסח את זה הרמב״ם, שמע אמת ממי שאמרה. האמת על הדברים הגדולים ועל הדברים הקטנים. באמת צריך לשמוע, אבל למה שומעים אותה? כדי לגלות את הקודש. כדי שתתקרב ההוויה, הבריאה, אל מקורה האלוקי יותר ויותר. ככל שהיא מתקרבת יותר, ככה הקודש יותר נוכח. יותר שוכן. וזהו מצב בוודאי טוב יותר, פחות מביך, יותר מהיר ומואר לאדם. ככל שזה רחוק יותר, אז האדם אפילו מגיע למצב של קריאה בין החול והקודש. הוא לא יודע, הקודש רחוק, אבל יש לאדם קשר לקודש. והחול קרוב, יש לו כמובן גם קשר לזה. וקשה לו יותר. לכן השאיפה הגדולה באמת היא הקרבה, הקרבה כמה שיותר, עד כדי גילוי הקודש בכל, בכל דרכי חדאיו, בכל דרכי החול, לכאורה, זה לא חול באמת. זה חול אם הקודש נסתר שם. אז זה נשאר חול. לכן אני בעיקר ציינתי את הדבר הזה עכשיו. בפרט שאנחנו לומדים בכל זאת תורות התורה. אז במסגרת הספר הזה ברור שכוונת העורך הייתה שלימודים מעשיים ועיונים עליונים יהיו קודם כל בענייני תורה. אז אנחנו לא מחויבים לעורך. הדברים האלה נלקחו מאיפה שנלקחו. אבל אני חושב שיש בזה גם היגיון עצמי.
פה במשל, כמו שהמזונות בונים את הגבייה, והאוויר של הנשימה הוא מחיה את הנשמה.
כן.
הוא עוזב את המשל של הגוף. ברור שזה כמו האוויר של הגוף.
לא, הוא גם מחיה את הגוף כמובן, ברור. אם אנחנו נבחן את תהליך הנשימה של הגופני, ובאמת מחיה, מכיוון שכל תרכובת הגזים של האוויר, כמובן החמצן הוא החשוב ביותר, אבל הוא רק פחות מ-30% מכלל התרכובת. הכל הוא בנשימה, ועל ידי הריאות זה נכנס למערכת הדם, ורק באופן זה האדם ימחס כן? אדם יכול לחיות בלא מזון שבועות רבים, בלא מים ימים, בלי אוויר דקות, זה ההבדל כאן. כן. אז גם הגוף אני מדבר, קודם כל. כן. גם הנשמה, גם הנשמה. שוב, בנמשל. בנמשל, לא במשל. כן, סעיף זי. מגדל הפורח באוויר. אף שאפשר להניגו ברום האוויר, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגוף. כן, במהלכי השכל הגבוהים בטעמי תורה, צריך גבורה יתרה להתוות להם אורחות פרטיות, כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר. גדולה היא מעלת דואג ואחיתופל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באוויר, אף על פי שלא באו לידי מסקנה. בכל מקום הספק הוא התחלה לפתרונים. יכול להיות המילים האחרונות, מה? כן, זה ברור, אבל פה המילים האחרונות של הסעיף הזה הם כלל גדול בעצמו. הספק הוא התחלה לפתרונות. אין פתרון ללא שאלה. לפעמים כשמגלים למישהו פתרון בלי שהוא שאל שאלה, זה לא נתפס, זה לא משתרש. קודם כל צריך שתהיה שאלה. אז לפתרון יש ערך. זה קודם כל. עכשיו נכון, יש פה דיבור על מה שהגמרא בסנהדרין אומרת. היא אומרת שטובה גדולה אנחנו מחזיקים לדואג האדומי ואחיתופל, שתי דמויות שליליות. טובה גדולה אנחנו מחזיקים להם, מדוע? כי הם העמידו כך וכך וכך שאלות בסוגיה לגמרי תיאורטית. מגדל הפורח באוויר. עכשיו, שם הכוונה היא לסוגיות בעיות הלכתיות, כמובן. למשל, מגדל הפורח באוויר, הוא עובר מעל מקום של קדושה, מעל מקום של טומאה, האם מי שיושב שם מקבל, ועכשיו, היום, לדברים האלה יש איזה יישום, כי המגדלים פורחים כל הזמן באוויר. כן, המטוסים עוברים מעל הר הבית, למשל, או מעל בתי עלמין, ופסקים דנו. מה הגובה? שהתאומה בוקעת, שיש כהנים.
יש לנו כמה הסברים.
למה?
מגדל הפורח באוויר. זאת אומרת, הפירוש הראשון זה הראשונים להגיד את התאומה, מי שנכנס לבית צהרון ושיבר דבר מגדל, וגם מתק עליונה שלמעלה מן הלמד, ומה היא כפופה למטה. מגדל, כאילו, זה הלמד.
הלמד, הלמד.
למה זה צורת האות.
כן. נכון, אז גם בזה
לא לעשות קישוף, לעמל מגדל בערבי.
כן, נכון, נכון. כן, לבטל את כוח המשיכה בשביל חפץ מסוים. כן, בכל אופן, השאלות הן שאלות שהם העמידו, שדנים באיזה סוג של שאלה. אם שאלות הלכתיות, אם שאלות... גם בלמד אני חושב זו שאלה יותר הלכתית בעניין של כתיבת סתם. של איך כותבים את הלמד בספר תורה, אתם יודעים שלפעמים כותבים למד עם שזה לא עולה, אלא שוכב על על הגג של הלמד.
זה לא שאלה תיאורטית.
מה?
זה לא שאלה תיאורטית.
כן, 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 לכן אני אומר, זה גם יכול להיות הלכתי, איך כותבים נכון, והאם זה צריך להיות כמו דגל, כן, כמו מגדל באמת, שבראשו יש איזה תא. בכל מקרה, זה הגמרא אומרת לנו. הרב לוקח את האמירה הזאת ומפרש אותה בדרכו. כן, כן, כי שם מודגש בשאלות שהם העמידו, בספיקות שהם העמידו, כן, שזה פתח הרבה...
הם אמרו, מהבעיות באו רגע טוב במידת הבעיות, ולא אי אפשר לאחד, אפילו אחד לא הגיעו למסקנה.
כן.
אמר רב הרבות על מבעי בעיה.
כן. הרב קוק אומר שכן, באמת הגמרא אומרת שטובה מחזיקים לה, השאלה רק על מה הטובה. מה הטובה? הטובה היא בזה שהם הרחיבו את שדה העיון, וממילא כשהרחיבו את השדה הזה, אז יבואו גם פתרונות, גם אם הם לא הגיעו לשום מסקנה. טוב, אז מגדל הפורח באוויר, אף שאפשר להניגו ברום האוויר מצד אחד, כי האם אי אפשר להניגו אז אין על מה לדבר, כן? כי הוא כבר יהיה מה שיהיה ויעשה לבד מה שיעשה, אין לנו שאלות, אלא באחד כזה שאפשר להניגו, אבל קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגוד, כיוון שעל על, על, על הקרקע זה קל. על הקרקע יודעים איפה יש הר ואיפה יש גיא ואיפה יש אפשרות של דרך יותר נוחה פחות. מה שיש אפשר לסלול את זה. בים זה יותר קשה, אבל בכל אופן זה איזה תווך שעוד אפשר להעמיד. באוויר זה בכלל לא ניכר שום דבר. בים זה ניכר בהתחלה, אחר כך זה נעלם, כן, כשעובר אותו מים. באוויר בכלל לא, 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 לא כלום. אז זה קשה להתוות דרך. באמת אחר כך הוא אומר, אנחנו עדיין במשל, שהחוכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר. הרב כבר היה חשוף לאווירונים הראשונים. וכבר היו כלי ניווט. אז החוכמה התחילה, כי הבעיה הייתה באמת גדולה. היה צריך שהטייס והנווט, אם היה על ידו, שהטייס אז היה לבדו, שידע איך לנווט נכון גם בתוך, האוויר. כלומר, הוא ניווט לפי הקרקע כי הוא רצה להגיע לכל מסוים. אבל מכיוון שיש חוות שונות גם באוויר, עם עננים, בלי הנשיא, בלי עננים, רוחות והכל, צריך גם לנווט שם. ולפעמים לבחור דווקא בדרך יותר ארוכה קצת, כדי נניח לעקוף איזו בעיה של בדיוק ענני גשם או שערה. אז או שעולים מעליהם, או ש... זה... בקיצור, גם באוויר צריך לדעת לנווט נכון, לא רק על פי מה שרוצים לנחות בקרקע איפה שרוצים, באופן פשוט. אז החוכמה כבר מתאמצת לתת כלים ושיטות כדי באמת להתמצא נכון יותר באוויר. זה כל משל. מה הנמשל? ומלאכי השכל הגבוהים בטעמי תורה צריך גבורה יתרה להתוות להם אורחות פרטיות. מדוע? כי כל עוד נניח מדובר לימודים עשיים, אז יש דברים ברורים יותר. מתי חלה החובה? מתי לא? על מי? כמה? זה דברים יותר ברורים, זה כמו שעומדים על הקרקע. יכול להיות שיש קשיים, יש, אבל יודעים פחות או יותר מה לעשות. איך לסלול את הדרך, איפה... לעומת זאת, אם מתחילים לעסוק בטעמי תורה, כלומר, מהו הטעם בכלל? מהו הטעם הרוחני, המוסרי? שם זה הרבה יותר קשה, כי זה עומד באוויר, זה לא על הקרקע. מה זה נקרא זה עומד באוויר? צריך להחליט מה הם הערכים המכוננים יותר או פחות. צריך איכשהו להתקרב למגמה האלוקית של נותן התורה. מה הוא רצה? לא מה הוא אמר. מה הוא אמר אנחנו נניח איכשהו יכולים לברר. יש לנו מסורת, יש לנו כלום. אבל מה הוא רצה? אלא מה שעל פי מה שהוא רצה, ממילא גם זה ישפיע על מה שהוא אמר. כי אז נדע טוב יותר את הגבולות ואת המשקל. מה גובר על מה? אבל לדעת מה הוא רצה, נותן התורה ובורא הבריאה, זה יהיה יותר קשה. הרבה יותר קשה. צריך לנסות ולאתר רמזים כאלה ואחרים. עם רמזים בתוך התורה הגלויה, עם רמזים בתוך הרבדים הנוספים של לימוד תורה, של דרש, של רמז, של סוד, עם רמזים בתוך מעמקי הנפש, הנפש והמצפון של האדם, שאדם יכול להגיד, לא יכול להיות, למה? לא יכול, ככה, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם בו, כדי להתעלל באדם ולהחריב את העולם על יושביו. זה לא יכול להיות. למה? זה איפה זה כתוב שלא. מי אמר שלא? אפשר למצוא אולי גם רמזים שזה כתוב. אבל זה לא העניין, לא על זה, לא הדיון. בעניינים אלה אפשר לקחת מה שנאמר אפילו על דברי הלכה. סברה, למה לקרוא? אם יש סברה חזקה, לא צריך לחפש פסוק. למה לקרוא? נכון, צריך לברר מהי הסברה החזקה. כן? אבל באופן עקרוני, גם כאן, כלומר, יש מקורות שונים, אבל כולם הם מעין האוויר. זה שקול. זה לא יציב חזק מאוד, זה לא ברור מעצמו. אפשר תמיד להגיד אחרת. כמו באוויר, אפשר להיות לבעלה יותר ולמטה פחות, אפשר ימינה ושמאלה. לכאורה האוויר לא מגביל, לכאורה, זה לא מדויק כל כך. מי שבאוויר, מי שטס פעם יודע היטב שהאוויר הוא מאוד מאוד אומר את דעתו. כן, כל הטלטולים לפעמים שפתאום נכנסים, רוחות, יש הרבה דברים באוויר, אבל מלכתחילה כמובן זה פחות ברור מאשר מה שקורה על הקרקע, ואפילו מה שקורה על המים. וצריך גבורה, גבורה של אומץ לב, גבורה יתירה, להתוות לטעמי תורה, להתוות להם אורחות פרטיות, להגיע לערכים של ממש, לדרכים ושיטות של עיון והבנה בעניינים רוחניים גבוהים. גבורה יתירה. א', מכיוון שכל התורה כולה מפי הגבורה, שמענו, גבורה של מעלה. הגבורה ידעה מה, למה צריך דווקא גבורה של מעלה, מה יש? לצמצם לאותיות ולהוראות מעשיות דברים כל כך נשגבים, צריך הרבה גבורה. אדם צריך הרבה גבורה לא רק כדי לשאוף שאיפות מאורפלות, אלא לנסות ובדרכי ההיגיון ובדרכי הרמז ובדרכי העיון ואפילו לפעמים גם התחושות הפנימיות להגיע לדברים ממשיים. צריך גבורה יתרה לשם זה. אבל זה לא דבר עבוד, שהרי גם החוכמה האנושית מתאמצת להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר, למרות שזה קשה. לכן גדולה היא מעלה דואג והחיתופל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באוויר. הם הפנו את תשומת הלב של החכמים למציאות לא רגילה. באותה הלמד יש רגל היורדת למטה, והיא חזקה, היא עומדת על הלמד. אבל הם לא ברגל עוררו את הבעיות, אלא במגדל. דווקא במה שהוא פורץ את הגבול של השורה הרגילה, ושואף למעלה מזה. אפשר היה להגיד, זה לא ענייננו. אנחנו עומדים על הקרקע ואנחנו עוסקים בזה. כל השאר לא ענייננו. מה שלמעלה הוא למעלה. צריך בשביל זה גבורה יותר. היא גבורה בכמה צדדים, דיברנו על, 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 על פן אחד של גבורה, של אומץ ושל גבורה במובן של יכולת. יכולת לעצב דרכי היגיון והגדרות בעניינים גבוהים, אבל גם גבורה של התקדשות ו החשפות. לא קל לעד. אדם יכול להיות שטוב לו להתקיים כמו שהוא מתקיים, אף אחד לא מטריד אותו. והוא נחשף לדברים קשים. הוא מוכן לזה, להיחשף לדברים רוחניים עליונים יותר קשים. וזה יטריד אותו. צריך לזה להיות גיבור. קל יותר, נוח יותר להגיד, זה לא מענייני. לא אני, אני לא צריך לדאוג לזה. אני, טוב לי איפה שאני נמצא, גמרנו. בשביל מה לי לעסוק בדברים גבוהים ממני? כן. אז באמת הרבה אנשים באמת כך חושבים. אבל אותם הגיבורים המיוחדים, הם מוכנים ורוצים לחרוג מהקיום הרגיל, גם אם יכול להיות קיום נוח, יציב, ברור, לחרוג מזה ולהסתכן, לטפס במגדל הזה, להסתכן כדי לעסוק בדברים שהם קשים יותר מעצם טבעה. אולי מאוד מרתקים, אבל גם מסוכנים. הנכונות הזאת להסתכל, הנכונות להיחשף לשאלות, שאלות קשות, הרי זה לא בכדי שאת השאלות העמידו שני המנהיגים הדגולים האלה, אחיתופל ודואג האדומי. הם העמידו שאלות, למשל, שאלות מוסריות קשות. עקרוניות בפני מי שהיה בדורם. צריך לזכור, הספק מצד אחד הוא התחלה לפתרונים, אבל כששלעצמו הספק הוא סכנה גדולה, כי הוא מערער את כל היציבות, ועדיין הרי אין פתרון ואין שום חברת ביטוח שהיא מבטיחה לך פתרון מהיר וקל ואלגנטי. כן, נוסחתו של בר לב. היה, אתם יודעים, היה רמטכ"ל צה"ל ואחר כך שר בממשלה. אחרי מלחמת ששת הימים, אמר ש... אנחנו... כבשנו את סיני ואת מהיר, קל ואלגנטי. הוא בכלל דיבר מאוד לאט, שלוש מילים היה לו. היה לו קל להגיד, יחסית במהירות. אז זה היה חי בלב, שאחר כך על שמו היה קו בלב, פרטל. דרך אגב, היום חבר כנסת מפלגת העבודה הוא עומר בר-לב, בנו. בנו של חיים בלב. אלוף משנה במילואים, היה מתקן ציירת מטכ"ל. אני חושב לא מעט בזכות שהיה לו אבא רמטכ"ל ושר לפני כן. טוב, זה לא חייב, זה לא מגדל הפורח באוויר. זה משהו אחר שפורח אבל מהיר וקל ואלגנטי זה אותו פתרון שאף אחד לא מבטיח כשיש ספק אמיתי. וספק עלול מאוד לערער את המצב. כמו שאדם, שהוא באוויר, אתם יודעים שמי שטס, הוא יודע שזה לפעמים. אם אדם יושב לו בכיסאו ומועסק במה שהוא, ישן או קורא ספר או לא יודע מה, אז לא חושב. אבל אם הוא מתחיל לחשוב, איפה הוא נמצא, ומה שווה הקליפה הזאת של, שמפרידה בינו לבין האוויר, אז פתאום הוא יכול להיות נתקף בתחושות קשות, גם אם הוא אדם רגוע בטבעו. אני לא טסתי כל כך הרבה, אבל בפעם האחרונה, זה היה כבר לפני שנים, טסתי מפראג לארץ בלילה, יצאנו משם ב-10 או ב-11 בלילה, וישבתי ליד החלון, הסתכלתי מהחלון, סביב כושר. עכשיו, כל עוד זה מעל הים, אז אתה לא רואה גם כלום למטה, כי זה גם לא מעודד שאתה רואה את האור. וראיתי כבר את האורות של קפריסין, וראיתי על הצג מה הגובה שאנחנו טסים בו, 10,000 רגל, כלומר 11,3 ומשהו קילומטר. חשבתי לעצמי שאם קורה משהו, באמת באופן רגוע, לא נתקפתי בפניקה, ואני אספיק להגיד שמה ישראל, הכל, נמחת פשוט. ובלי שום, זה לא עורר בי שום רגשות סוערים, אבל צריך גם על זה לא. מה? ריאלי. כן, ריאלי, כן, ידעתי שהסיכון הוא לא גבוה, אבל קיים. וכשמסתכלים, אם לא מסתכלים, אז הכל מסביבך זה כרגיל, כן, הכיסאות, הנושאים, כל אותו דבר, כאילו אתה יושב בסלון ביתך. אבל אתה מסתכל מבעד לחלון, זה נותן פרופורציה אחרת. וזה מקליפות כזאת. אז זה סיכון. זה סיכון. אם נכנסים לספק הזה, זה סיכון, וצריך גבורה יתירה. גבורה יתירה. אותם אנשי הרוח צריכים גבורה יתירה. מה?
מעניין שהוא באמת דווקא דואג לאחיתופל. אפשר להגיד, כיוון שהם הדוגמה, זה אומר שלא צריך להיכנס לגבורה.
הגמרא אומרת. לא, הגמרא אומרת, אנחנו מחזיקים להם טובה. אלא מאי? אנחנו מחזיקים להם טובה. אנחנו יותר קרובים גם לדרכי הפתרון, או יישוב הספקות והשאלה. אבל בכל אופן, הם אלה היו שעוררו את זה. ולהם לא היה פתרון, ובאמת לכן הם נטו למציאות, להבנה שאולי המציאות היא מופקרת, והיא לא, והיא באמת אין, כן? אין בה דרכים מוסריות ממש. כי יש ספקות קשים. אבל מי שקרוב גם למקור הקדושה והתורה, אז הוא גם מחזיק טובה לאלה שעוררו את הספקות. מכיוון שזה מביא אותו לגובה יותר גם.
היום נכון לומר שאנחנו מחזיקים טובה לכל אותם התנועות הפרעות שקמו בהיסטוריה, שיראו את היסודות ו...
אולי לא לרשעים הגמורים, אבל לאלה שהטילו, כן, כן, אין ספק. אין ספק, אלה ששאלו שאלות, שאלות אמיתיות. ואפילו שאלו אותם באופן פרובוקטיבי. אפילו שאלות מרגיז. עוררו את הספיקות ואת השאלות, אפילו כדי לנגח. אז נכון, הם אולי רשעים מבחינת הדין שלהם, כי הם התכוונו לא לטובה. אבל לנו, השאלות האלה מועילות. כי אנחנו באמת מחפשים את הפתרון במקום, במקום הנכון ובאופן הנכון. ולכן, בדיעבד ודאי, אנחנו מחזיקים טובה לכולם. לכל הוגי הדיות, לכל סוגי הכופרים והיועצים הלא טובים שהם הצליחו להחזיק מעמד במציאות מפני שאמרו דברים אמיתיים בספק. גם אם כוונתם לא הייתה טובה. טוב, זהו, נסיים כאן היום.
שכרה.